בוקר טוב, אנחנו פרשת וישלח, נתעסק היום עם מידת הפחד, ננסה לברר את העומק שיש במידה הזו ודרכי התמודדות, מהו פחד חיובי, מהו פחד שלילי. נפתח בשאלה, מי יותר נראה בפוקוס על המציאות? אדם שחי בעולם של אי ודאות ומתנהג כאילו הוא חי בעולם של ודאות, או אדם שחי בעולם של אי ודאות ומתנהג ומתייחס בהתנהגות של החיים שלו באי ודאות? מי יותר נורמלי?
השני.
בפשטות השני. אבל זה בדיוק אדם חרדתי. מה זה כשאנחנו רואים אנשים מסתובבים בעולם ומפחדים? בעיקרון הם צודקים. אדם יוצא לדרך עם הרכב, יוצא לנסיעה, יש לו ודאות שהוא יחזור? אין ודאות, אנחנו בעולם של אי ודאות. האדם החרדתי הוא כל הזמן חושש מהלא נודע, ממה יהיה. אדם לא חרדתי זה אדם שחי בעולם של אי ודאות, בוודאות שיהיה בסדר. וזה מה שנותן לו לעבור את העולם בצורה של שלווה ונחת. אז אנחנו נשאל את עצמנו למה זה קורה, למה דווקא זה שמבין כביכול איך העולם עובד, למה הוא חי בייסורים כל חייו, ולמה אחד שמתייחס את העולם בצורה שהיא לא באמת העולם, למה הוא חי בשלוות נפש?
אבל זה שתי הקצוות של
העולם. נכון, נכון. אתה צודק, באמצע יש עוד כמה דברים, אתה צודק. אנחנו ניגע בכל הדברים האלה. אנחנו כמובן יוצאים מיעקב אבינו, פרשת שבוע, ויירא יעקב מאוד, וייצר לו, ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. הכלי יקר מביא פה שכל המפרשים לא מצאו טעם למה יעקב מתיירא. הרי הקדוש ברוך הוא פעמיים מבטיח לו לשמור אותו, פעם אחת בסולם, במראה הסולם, פעם שנייה בבית לבן, שוב אל ארץ מולדתך ואהיה עמך. אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא כן רואה כל הזמן את ה... יש הבטחה, סמוך על ההבטחה ותמשיך הלאה. שיטת רשי בסוגיה הזו, קטונתי מכל החסדים, מפרש רשי, נתמעטו זכויותיי על ידי החסדים, והאמת שעשית עמי. לכן אני אראה, שמה מי שהבטחתני, נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להימסר ביד עשיו. הכלי יקר מקשה על הפירוש הזה. מה זה שמה נתלכלכתי? מדובר בשמונה ימים. שמונה ימים שעברו מאז ההבטחה. קום וברח לך, לך מפה. עד שהוא אומר קטונתי מכל החסדים. מה, בשמונה ימים גרם החטא? מה, יעקב אבינו זה פרחח? שבשמונה... יש פה חיים שלמים, יעקב אבינו מעיד על עצמו, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. יש פה בן אדם שהיה נאמן, מסור, לנשותיו, אפילו ללבן הוא היה, לא רימה אותו. מה אתה רוצה? הכלי יקר לא מקבל את הפירוש הזה. פירוש נוסף שאנחנו רואים, מבעלי התוספות, בדעת זקנים. שתי מצוות היו לעשיו שיעקב אבינו לא יכול לקיים אותם. כיבוד אב ואם וארץ ישראל. שתי מצוות... שיעקב אבינו מאוד מאוד חושש שזכות המצוות האלו יעמדו לעשיו, ומה תהיה התוצאה? מפלת יעקב. סתם כהערה מן הצד, לא על זה השיעור, אבל כהערה מן הצד, לראות מה זה מעלת מצוות יישוב הארץ ומצוות כיבוד הורים, שיעקב אבינו ידע בדיוק מי זה היצור הזה שנקרא עשיו. הוא ידע אם יש לו עסק. הוא ידע את הבן אדם הזה שחזל אומרים עליו, שלא בחל בשום עבירה. אונס, רצח, גנבות, גזל. אבל שתי מצוות היו לו. מצוות יישוב הארץ ומצוות כיבוד הורים. שתי מצוות שאנחנו צריכים להעריך אותה מאוד. אם יעקב אבינו פחד שכל הזכויות שיש לו, שאני מלבן גרתי ותרג מצוות שמרתי, אפילו כל הדבר הזה לא יעמוד כנגד שתי המצוות של יעקב ושל עשיו הרשע, כיבוד אב ואם ומצוות יישוב הארץ, אז כנראה שבמצוות האלה יש ערך מאוד 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 גדול, שצריך כמה שיותר להתמיד בהם. אבל גם בכיוון הזה אני לא רוצה ללכת. אנחנו נלך בכיוון פירוש נוסף של הדעת זקנים, שבכיוון הזה הולך גם הנציב והעמק דבר. אומר הדעת זקנים, יעקב אבינו פחד ממה? מזה שהוא פחד. יעקב אבינו פחד שעכשיו הלכו לו זכויותיו, בגלל שהוא פוחד מעשיו. אומר דעת זקנים מקור מספר 5, מיצר היה על שהיה ירא מעשיו, לאחר שהבטיחו הקדוש ברוך הוא. העבירה שיעקב אבינו מפחד ממנה, זה הפחד בעצמו. וכך גם אומר הנציב, נפל פחד בלבבו ויצר לו, מזה שנפל פחד בלבבו, הצר לו. כי מזה הבין שראה נגד פניו. או, אז אנחנו ניגע בכל מה שאתה שואל, אשרי אדם מפחד תמיד.
עכשיו רוזבר, שנבחר להיות נציב, וזה השיא של השפל הכלכלי. הוא רוצה לעודד את העם האמריקני.
אז אנחנו נראה מה ההגדרה של חטא, של פחד שהוא חטא. ננסה להבין מדוע, ובסוף ננסה להביא כלי אחד שיעזור לנו להתמודד עם הפחד. יש אנשים, לפני זה אני אעשה הקדמה קצרה, יש אנשים שבהגדרה הם לא פחדנים. אנשים לא מעניין אותם כלום, לא פחדנים. צריך לדעת שכמעט לכל אדם יש זירה שבה הוא יפחד. אז יש אחד שאין לו שום בעיה, הוא גיבור, נוסע בכל המקומות בארץ, לא מעניין אותו כלום, לא זה, לא זה, אבל לבוא ולדבר מול קהל, הוא לא מסוגל. לעלות להיות חזן, הוא לא מסוגל. יש אחד שהוא גיבור גדול, אבל פתאום כשמדברים על חתונה, רגליים קרות, לא מסוגל להתחתן. וכו' וכו', שאלה, וכל אחד ימצא נקודה, שבה הפחד משתלט עליו. אין דבר כזה אדם שלא מפחד. אז תמצא איפה זה קורה. אז שם תהיה העבודה שלך. למה יש שינויים? למה בן אדם בתחום מסוים יפחד ובתחום אחר הוא לא יפחד? סיבה מאוד פשוטה. ככל שבן אדם בא ומפתח בעצמו את התפיסה שיהיה טוב, שההסתברות, הרי אנחנו עובדים בעולם של אי ודאות, פתחתי בעניין הזה של אדם שחי בוודאות בעולם של אי ודאות, כי בסופו של דבר אנחנו עובדים בהסתברות. כשאדם יוצא לדרכים, ההסתברות שהוא יחזור, הסתברות מאוד 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 גבוהה. הסתברות מאוד גבוהה. בן אדם אומר, למה לי להסתכל על האחוז הקטן ולהתעלם מ-99% אחרים? אז בצדק, בן אדם חי בעולם של הסתברות 99% שיהיה בסדר, אז הוא חי בתחושה של בסדר. המשיגנר הזה שחי באי ודאות, בעולם של אי ודאות, נתפס לאחוז אחד, ולכן התפיסה הזאת היא לא נכונה. אבל יהיה לו תחומים שבהם הוודאות היא מאוד מאוד תתמוסס. אז הוא יודע שכשהוא נכנס לחווארה, בוודאות לו שהוא יצא משם, שהוא יגיע לסוף, הוא יגיע לתפוח, והכל בסדר, אבל כשהוא עכשיו צריך לדבר בפני קהל, הסיכוי שהוא יתבלבל ויתרגש וכולי 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 מאוד מאוד גבוהים, ולכן הוא ירא במקום הזה. בסדר? אז לכן יש תחומים שבהם אנחנו מפחדים, יש תחומים שבהם אנחנו לא מפחדים, הכל, זה לא עניין של אמונה. זה לא עניין של אמונה, זה עניין של כמה אדם לוקח את ההסתברות שתהיה פה תקלה. אז בואו נתחיל לראות את הדברים. למה יעקב מפחד מהפחד? אנחנו נבין מה ראת הפחד, מה היא עושה. אומר יוב, כי פחד פחדתי ויתני, ואשר יגורתי יבוא לי. קודם כל צריך לדעת שאדם שמפחד ממשהו, הסיכוי שהדבר שממנו הוא מפחד יפגע בו, הוא הרבה הרבה יותר גבוה. הוא מעלה, בזה שהוא מפחד, הוא מעלה את ההסתברות שהדבר הזה יקרה. עכשיו מי שנמצא בחרדה, מה אני עשיתי עכשיו במשפט הזה? אני העצמתי לו את הפחד עכשיו. הוא אומר, אוי ואבוי, רק מזה שאני מפחד מהדבר הזה, הדבר הזה יבוא לי. קודם כל, יוב אומר את זה, לא אני אומר את זה.
כן, אבל
יוב אמר, כאשר יגור, באשר יגורתי, בא לי. לא, 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 יש זהירות ויש פחד, שני דברים שונים, אנחנו תכף נגיע לזה. אומר המצודות, כי פחד, הפחד אשר פחדתי, בעת שלוותי, פן יבואו עליי הרעות האלה, הנה כן באו אליי. זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא אין טענה, כשבן אדם כבר נמצא בתוך סיטואציה, לקדוש ברוך הוא אין טענה על אדם שהוא מפחד בתוך הסיטואציה. מה הביקורת של קודש הבריחו? כשאתה נמצא בתוך שלווה, ואתה עכשיו מפחד, אולי יקרה לי ככה וככה, על זה קודש הבריך הוא בא אליך בטענה. זה מה שציון העיר פה, הפחד יש בו הרבה דברים טובים. הפחד גורם לנו להיות זהירים יותר. אדם שיש לו פחד קהל, כנראה שהוא התכונן טוב יותר לפני מה שהוא הולך לומר. קחו בן אדם לא מפחד, לא מעניין אותו כלום. עומד לפני קהל, לא מעניין אותו שום דבר. אתה הרבה פעמים, אתה תראה בן אדם, אתה מגיע לשיחה, אתה יוצא מהשיחה, מה שמעתי פה? מה שמעתי פה? לא שמעתי פה יותר מדי. למה? אמרו לבן אדם, בוא דבר, הוא הולך מדבר, לא, הוא לא בכלל, מה אני אומר, מה אני לא אומר, הוא לא משקיע בזה הרבה פעמים. אני לא אומר את זה, הרבה פעמים, בן אדם שאין לו פחד קהל מאוד משקיע בהרצאות, והוא מצוין. אני רק אומר, מה יכול לגרום חוסר פחד? חוסר פחד יכול לגרום לדברים גם לא טובים. או בן אדם שהוא לא זהיר. בן אדם לא מפחד מתאונות דרכים. הוא נוסע 140 כמש. הלאה בבעלה, מה שיהיה יהיה. הוא אומר, אני נהג מצוין, אני שולט באוטו. הוא אומר, תקשיב, זה לא קשור. 140 כמש, אם מישהו עושה טעות על הכביש, כמה שאתה תהיה נהג טוב, לא יעזור לך. לא יעזור לך כמה שתהיה. עזוב, הכל בסדר. אדוני, קצת תפחד. הפחד מביא את המקום של הזהירות. אדם בא, לא מפחד מהמצב הבריאותי שלו. הכל תקין, הכל זה. אוכל ג'אנק פוד, אוכל זבל, אוכל דוחף, 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 דוחף. פתאום, אני לא יודע מה קורה לגוף, באיזה גיל 50-60, כל המערכת מתחילה להשתבש. אומרים לו, בבלה, בוא תאכל, תאכל בצורה מאוזנת. מה אתה אוכל בלי סוף? תראה מה אתה אוכל. יש עניין בפחד. הפחד מביא אותנו להישמר. הפחד הלא טוב שמדובר עליו, מה שפה יוב אומר, מסביר לך מצודות, זה כשאתה נמצא בשלווה, ואתה מפחד מכל מיני דברים שמא יבואו עליך, שלא, עוד פעם, לא ממחלות בגלל שאתה אוכל זיפט, לא, אתה אוכל בריא ואתה אף על פי כן מפחד מכל מיני מחלות, אתה תדע לך שבפחד הזה אתה מביא עליך את הדברים. למה? תראו גמרא בבבא מציעא, מקור 9. אמר רב יהודה אמר רב, אמר קרא אפס כי לא יהיה בך אביון, שלך קודם לשל כל אדם. מה זאת אומרת? אומר לך רש"י, יזהר מן העניות. אתה לא צריך לפזר את כל הממון שלך, כי יש עניים. קודם כל אתה צריך לדאוג לעצמך. שלך קודם לשל כל אדם. ואמר רב יהודה אמר רב, כל המקיים בעצמו כך, סוף בא לידי כך. אומר רש"י, אף על פי שלא הטילו עליו הכתוב, יש לאדם להיכנס לפני משורת הדין, ולא לדקדק שלי קודם. אם לא בהפסד מוכיח, ואם תמיד מדקדק, פורק מעליו עול גמילות חסדים וצדקה, וסוף שיצטרך לבריות. בא בן אדם ואומר, אני לא אתן את ממוני לצדקה. למה? אולי לא עלינו תהיה מחלה ואני אצטרך שיהיה לי חסכונות לטפל במחלה. ואולי פתאום הבית יתמוטט, יקרוס, כמו שקרה שבתים קורסים ואנשים יצאו לרחובות, אז אני צריך שיהיה לי עוד כסף לדירה. ואולי ואולי ואולי, אז הוא אומר, אז אני לא אפזר לצדקה. אומרים לו, אתה צודק ששלך קודם לשל אחרים. אבל אם אתה תדקדק יותר מדי ותתחיל עם השטויות, תקשיב, אולי יהיה לי ככה וככה וככה. מה תהיה התוצאה? כל המקיים בעצמו כך, סופו בא לידי כך. מסביר המהר"ל בחידושי אגדות, מקור מספר 10, למה זה ככה? כל המקיים בעצמו כך, בא לידי כך. פירוש, כי האדם בקל פועל בעצמו יותר ממה שיפעל בזולתו. כי כאשר הוא פועל בעצמו, אין דבר מתנגד לו. לא כאשר יפעל בזולתו, כאשר המקבל מתנגד לו, אין מניח לפעול בו. וכאשר הוא מתיירא מן העניות, הרי ייתן לעניות מקום לפעול בו, הוא בא אליו הדבר. וכמו שאמר יוב, ואשר יגורתי, יבוא לי. זאת אומרת, אומר המהר"ל ככה, כשאנחנו מפחדים ממשהו, אנחנו בעצם פותחים לו פתח. ממה אנחנו מפחדים? ממה שאנחנו אומרים, זה עלול לקרוא גם לי. ברגע שאתה אומר, זה עלול לקרוא גם לי, אתה מה אתה עושה? אתה פותח פתח. אתה פותח פתח לדבר הזה, אתה בעצמך אמרת, זה עלול לקרוא גם לי. ברגע שפתחת פתח, עכשיו ייתכן מאוד שמה יקרה? שהדבר ממנו אתה מפחד, ייכנס בפתח. כי כשמוצאים פתח פתוח, נכנסים פנימה. אדם שלא מפחד מדברים, הפתח סגור. הדברים סגורים. האם יכול לקרוא לו דברים? יכול להיות בגלל סיבות אחרות. אבל יכול להיות אדם שלא נגזר עליו שום דבר. אבל הוא בזה שהוא מפחד פתח את הפתח, ובדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אז הדבר הזה נכנס. ההסבר של המהר"ל הוא מאוד פשוט, גם מאוד הגיוני. בסוף אנחנו צריכים לדעת שהמחשבות שלנו, יש להם כוח במציאות, כוח השפעה. המשפט הידוע, תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב רע, מן הסתם יהיה רע. את המחשבות זה כוח יוצר וכוח פועל במציאות שבה אנחנו חיים. וכשאדם חושב דברים רעים וחושש שהדברים האלה יפגעו בו, הוא מזמין אותם לפתחו. אז זה ההסבר של המהר"ל. יש הסבר גם ברובד הרוחני. לא שעכשיו דיברנו, זה נראה לנו קצת מיסטי, זה מיסטי. אבל המיסטיקה הזאת היא פועלת, היא פועלת במציאות. עכשיו אני רגע רוצה לדבר בפן הרוחני, לא מיסטיקה, אלא רוחניות. הגמרא מספרת בברכות על התלמיד שהלך אחרי רבי ישמעאל ברבי יוסי בשוק הדציון. רבי ישמעאל ראה שהבוחור הזצר הזה מפחד. הוא ראה שהוא פחדן. אמר לו, אתה חוטא. למה? דכתיב, פחדו בציון חטאים. אמר לי, התלמיד אמר לו, הקשה את הקושייה של ציון התלמיד הזה. והכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד. אמר לו, רבי ישמעאל, הוא בדברי תורה כתיב. לא בענייני אוי למה זה. אתה לא צריך כל היום לפחד שמה יקרה ככה וככה. זה לא טוב. מסביר הרב זצ"ל בעקבי הצון את היסוד של הדבר. הרב זצ"ל יש לו בעדר היקר, יש לו מאמר הפחד, מאמר מאוד ארוך. אנחנו מביאים רק את הפתיחה של המאמר. אומר הרב ככה, הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי המרגיש. אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו. הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ארוך ממה שהם. הוא מאפיל את הזוהר על כל הטובות. בחתירתו אשר יחתור מתחת לשיותיהן להגזים ששם צפונה רעה. גם כשיש דבר טוב, מה הוא אומר? כנראה אם זה טוב, אז כנראה, אם זה מוזר שזה יותר מדי טוב. כנראה שמשהו מסתתר בתוכו. מקור כל החולשה וכל רפיון חומרי, מוסרי ושכלי, הוא רק הפחד העובר את גבולו. עכשיו בואו ננסה לקחת. קודם כל בא הרב אומר, הפחד הנפרז הוא זה שמשחיר את החיים של האדם. אבל הפחד הלא נפרז, שאנחנו מכנים אותו זהירות, אנחנו תכף נראה, אין איתו בעיה. אין איתו בעיה. הפחד הוא מנגנון טבעי של אדם, שהוא בא לעזור לו להתמודד עם מציאויות מסוכנות, מסובכות. זה נותן לבן אדם לפעול בצורה מושכלת. אומר הרב, הפחד הנפרז, הוא נוטל את זיו החיים. אדם שנמצא בפחדים, מרגיש את זה. לחצים, הוא מרגיש את זה פיזית. זה לא סתם באוויר. פיזית הבן אדם, בטח מי שנמצא בחרדות, זה משפיע עליו פיזית הדבר הזה. החיים הם מאוד 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 קשים במי שחי בפחד הנפרז. אומר הרב, מה היסוד? למה החיים שלו קשים? תנסו להתבונן ברובד הפנים פנימי. העולם ברא אותנו בעולם שכולו טוב. לא בדיוק. העולם שכולו טוב זה העולם העליון. אבל העולם בגדול הוא עולם טוב. עולם טוב. יש בעולם גם דברים רעים. אבל אנחנו חיים בעולם טוב. יש תאונות דרכים? יש. אבל כמה אנשים יוצאים מהבית וגם חוזרים לבתיהם? מיליונים, נכון? רוב האנשים זה מה שקורה. התקשורת היום, ככל שיש תקשורת, למה יש הרבה דיכאונות, הרבה מחלות נפש, הרבה יותר ביחס למה שהיה? היום התקשורת, כל העניין, לא מספרים לך את זה, כמה ילדים נולדו היום. מספרים לך על, 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 על תינוק שנפטר באמצע הלידה. אבל כמה לידות היו, זה, אף אחד לא טורח לספר את זה, זה לא סקופ. אז אתה, יש לך שעה שבה אתה שומע חדשות, בחדשות האלה מצליחים לתמצת לך את כל הרע שהיה היום בעולם. את כל הרע מכניסים לך, ואתה עכשיו, אתה ניזון מזה יום יום, רגע רגע, שעה שעה. אתה ניזון מהדבר הזה. לאט לאט מה התפיסה הופכת להיות? אנחנו חיים בעולם רע. מלא אונס, מלא רצח. אתה בטוח שעכשיו אתה תעצור בכביש, ואתה תאיר למישהו הערה, הוא מוציא סכין ודוקר אותך. הוא מוציא סכין, למה? כי היום כל יום מעלים סרטון על איזה חמום מוח אחד, שהיה שם איזה מריבה ובום. כמה פעמים קורה שאנשים לא משתגעים על הכביש? ברובד הפנימי, דרך אגב, אז יש, בן אדם רואה כל יום, טיק-טוק, טיק-טק, טיק-טוק, איך קוראים לזה? מעלים בטיק טוק, אז לאט לאט זה גם נותן לגיטימציה. נכון? יש דברים שלא מדברים עליהם כדי לא לתת להם לגיטימציה. כי ככל שאתה מדבר עליהם, אתה פותח את הפתח. למה זה נפתח הפתח? כי ככל שאתה מדבר, בן אדם חושב שזה קיים במציאות. אם זה קיים, כשאנחנו חושבים שזה קיים, אנחנו נותנים לזה מקום במציאות. ואז אנשים מתחילים להשתגע, אבל הכל ממה התחיל? הכל התחיל מזה שאנחנו מסתכלים על המציאות בצורה שחורה. התקשורת יש לה המון חלק, ומה שאמרתי, דיכאונות, חרדות, אנשים הם הרבה יותר חרדתיים ממה שהיה פעם. הרבה יותר חרדתיים. למה? כי אנחנו חיים כל הזמן בתפיסה, ההסתברות שיקרה לך משהו רע, היום בתודעה היא הרבה יותר גבוהה מאשר פעם. מאשר פעם, היא הרבה יותר גבוהה. כי זה מה שמחדירים לנו כל הזמן. מה, ברובד הפנימי, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את קודש הבריחו, והופכים אותו לבורא עולם רע ואכזר. אני אומר את זה בצורה, בכוונה בביטוי כזה. אנחנו הופכים את ריבונו של עולם ל, 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 לבורא שהוא מתאכזר על ברועיו. כי אם אתה אומר שהכל פה, אתה מסתכל, העולם הוא שחור, אז מי אחראי על העולם פה? מי שמציץ על הבירה, הוא אחראי על העולם. אז אתה הופך אותו לרע. ועכשיו אתם מבינים את העומק, זה מה שכותב הרב פה. תראו, אני חוזר עוד פעם. הוא מגדיל את כל הרעות יותר בעין ארוך ממה שהם, הוא מאפיל את הזוהר על כל הטובות. יש לך עולם, יש לך עולם פה מלא רחמים. מלא רחמים הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. אבא רחום וחנון, אבינו שבשמיים. אם אתה מסתכל על אבא שהוא אכזר, אז מה קורה לאותו אבא? אל תגידו שהוא הופך להיות אכזר, כי הוא לא הופך להיות אכזר. קודש הבריחו לא נופל בפח הזה שאנחנו תומנים לו. אלא מה קורה? קורה השלב הבא. מקור 13. וידבר העם באלוקים ובמשה, למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וים אותם רב מישראל. מסביר, שימו לב, רבנו בחיי נותן בו הסבר מופלא, מה קרה שם בדיוק. נהנשו בעונש זה, כי הנחשים האלה שנהנשו בהם, היו הנחשים עצמן שהיו במדבר למינין הרבה. מדבר הוא מקום של חיות רעות. אנחנו יודעים שהם קיימים שמה. הוא שכתוב, המוליכך במדבר הגדול והנורא. וכל 40 שנה לא ניזוק בהם אחד מישראל, שהיה ענן אחד משבעה עננים לפניהם, הורג נחשים והקרבים שלא יזיקום. והיה ענן ההוא מיוחד לפלא הזה. ועכשיו בשנת ה-40, כשהוציאו דיבה בדבר שהוא להם מידה טובה ומעולה, שלח הקדוש ברוך הוא את הנחשים והשרפים. וזה שלא אמר וישלח השם בהם נחשים והשרפים, אלא הנחשים השרפים שבמדבר. וכולי, כלומר, ואני מדלג, כי לא היה בריאה חדשה לשעה, אלא שכבר היו הנחשים והרוב במדבר. זאת אומרת, מה הוא אומר? קודש בריך הוא לא הביא את הנחשים והשרפים, קודש בריך הוא פשוט לקח את העננים. ואז מה קרה? הנחשים והשרפים הגיעו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים לקודש בריך הוא, תשמע, אתה אכזר, קודש בריך אומר, אם אני אכזר אז להתראות. תסתדר בעולם. עכשיו אנחנו חיים בעולם של טבע. אין לנו שמירה מיוחדת מלמעלה. בעולם של טבע, הנה חינמי. נעבוד על הסתברות וזה, אבל אתה, אין לך את השמירה. השמירה שרה מעליך. וזה כשאנחנו תופסים את קודש בריך הוא כאכזר. ברוב, אולי אפשר לומר שמי שמסתכל על אבא כאכזר, יש גם מקום שהוא גורם לאבא להתאכזר אליו. אבל אני לא רוצה להגיע למקום הזה. אני לא רוצה להגיע למקום, אבל היסוד של הדבר, במקום להתייחס, אמרתי כבר כמה פעמים, שיש הרבה אנשים שמרגישים, כל היום הם מפחדים, אולי עכשיו הקדוש ברוך הוא ייכנס בי. כי התנהגתי, חושבים שהקדוש ברוך הוא עומד עם עלה, ומחפש את האנשים בסיבוב. מחפש רק שיעברו שם. מה פתאום? מה פתאום? לקדוש ברוך הוא נעלות. הקדוש ברוך הוא אבא רחום וחנון. אבא רחום וחנון, וכשאנחנו מפחדים, אנחנו מהפכים את כל התפיסה עליו. אז אלה הבאנו שני הסברים. ההסבר הראשון, אני חוזר, אנחנו פתחנו שער לרע להיכנס אלינו. הדבר השני, התפיסה שלנו כלפי קודש בריך הוא היא תפיסה מעוותת, והיא משפיעה ברובד הרוחני. יש לה השפעה ברובד הרוחני. בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת שהפחד המופרז זה הכל דמיון. הוא לא מושכל. הכל דמיון. המסילת ישרים אומר, מקור 14, עוד ממפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורה מן הזמן ותולדותיו, כי פעם ירא מהקור ומהחום, ופעם מהפגעים, ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח, וכן כל כיוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה, אמר הצל, שחל בדרך, הרי בין הרחובות, פעם הבאנו את המקור הזה, שאלתי, מתי הייתה פעם האחרונה שראיתם אריה ברחובות? מתי זה קרה פעם האחרונה? אבל זה הפחדן. דמיונות. דמיונות, לך תדע איזה אריות מסתובבים פה. ולך תדע איזה פה ואיזה שם. תשחרר, אין אריות ברחובות. תצא מהמקום הזה, אין אריות ברחובות. אבל זה כוח הדמיון. וכוח הדמיון הזה גורם לנו לעשות הרבה טעויות בחיים. לא זוכר אם סיפרתי לכם? סיפרתי לכם על שהיהודי הזה עם שמבטח את עצמו ב... הייתי באיזה מרפאה, ואני שומע את האחד הזה, מרפאה, שהוא הולך לדבר עם המזכירה שם. יש לו, הוא מוציא 900 שקל על ביטוחים. 900 שקל על ביטוחים בחודש. חושב שזה יחסוך לו. על ביטוח, 900 שקל על ביטוח בחודש, והוא אומר, תשמעי, בבקשה שהניתוח שלכם יעלה יקר, בא לי לדפוק את החברת ביטוח שלי. כל היום שואבים ממני כספים, כל היום שואבים, כבר כמה ניתוחים הייתי יכול לעשות עם כל הכסף הזה שאני מוציא עליהם. ואני שומע את השיחה ואני אומר, תשמע אדוני, תלך לפסיכיאטר. אתה רואה שאתה מבזבז און עתק, והיא שואלת אותו, למה אתה לא מפסיק את זה? אז הוא אומר לה, כי אני יודע שברגע שאני אפסיק, אז זה יבוא לי. אמרתי, מוסיף חטא על חטא, אמרתי, תשמע אדוני, בוא שב תירגע. תעשה כללית מושלם, נגמר הסיפור. אני לא בא עכשיו לומר מה לעשות, אני לא נכנס לכל אחד לחיים, אבל אנשים חיים בחרדה. אנשים חיים בחרדה מהסיפור הזה, תירגע. לא כל המחלות יבואו עליך. אבל אנשים יש להם גם בסופו של דבר, החרדה הזאת והפחד הנפרז הזה, מביא אותם להתנהל בחיים. בוא ניתן דוגמה מיעקב אבינו. מקור 15. אל עשיו אחיו ארץ השעיר, בעבור היות ארץ נגב, ארץ ישראל, על יד אדום, ואביו יושב בארץ הנגב, יעקב אבינו יוצא ללכת לבאר שבע. ויש לו לעבור דרך אדום או קרוב משם, על כן פחד אולי ישמע עשיו, והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו. וכבר תפסו חכמים על זה. אמרו בבראשית רבה מחזיק באוזני כלב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך. והיית משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב, מה אתה עושה? מה אתה עושה, יעקב אבינו? מה אתה עושה? הוא בכלל לא התכוון לתפוס אותך, אבל אתה מרוב הפחד, עכשיו עוררת אותו לדבר הזה. אתה רואה, בן אדם רואה, נוסע בכביש, רואה ניידת משטרה, כולו דרוך עכשיו, מסתכל, אדוני, אתה לא מבין שעכשיו השוטר קלט אותך, שאתה כולך נדרך. מה הוא מבין? שכנראה יש דברים בגו, עמוד בצד בבקשה, תפתח, פתאום הוא פותח את הבגז ויוצאים ארבעה ילדים. קרים את התופעה הזו? פעם נסעתי פה, נסעתי, אתם יודעים, אוספים מהגנים, אז עושים תורנויות. העמסתי על האוטו, נראה לי נכנס באיזה רכב, זה לא היה אוטו שיש לי עכשיו. אוטו עם שבעה מקומות, היו שם איזה 13 ילד, 14 ילד, לא זוכר כמה. אחד על השני, לא חגורים. אני גם תוך כדי, סליחה שאני זה, בעלייה על נווה אופרה, בנוסף לכל הצרות, גם דיברתי בפלאפון. אני בא, עומדת ניידת מאחוריי. מזדה עמדי בצד. אני יורד, עומד, עומד, יוצא השוטר, עושה, תקשיב, יא חביבי, אין לי דוח בשבילך. אני שואל אותו למה? הוא אומר, אתה עברת על כל עבירה אפשרית, אין לי משהו שמתאים לאירוע פה. אמרתי לו, תקשיב, יא חביבי, אתה צודק לגמרי. אין לי, מה אומר ומה אדבר? אתה צודק. מזה למדתי. אתה לא מאמיס ולא דוחף על האוטו. תבדוק שהילדים יושבים. אני חוזר עוד פעם ואומר, אני לפעמים רואה הורים מחזיקים ילד קטן כשהם נוהגים. זה פיקוח נפש אמיתי. ברקס אחד, והילד הזה מקבל שם מכה בבטן. חבל. לא לעשות את הטעויות האלה. אני יודע, אני מעצמי לא דורש לבוא את הילדה הקטנה אני תמיד חוגר. ילדה קטנה, מי שאין לו יכול בקושי להחזיק את עצמו, איזה, לא אגיד לכם שאני חוגר את כל הילדים בתוך היישוב, אבל זהירות, זהירות עם הדברים האלה. למה סיפרתי את זה? עם הזה, עם השוטר, בפחד שהוא נדרך, ומסתכל עכשיו, השוטר פתאום רואה מישהו דרוך, אז השוטר מגיע אליו. אז הדבר הזה צריך, הרבה, צריך לדעת שהפחד בסופו של דבר, גורם לנו לפעול בחיים, כתוצאה מהפחד הזה. הפחד מניע אותנו לפעול בצורות מסוימות, ואנחנו מעוררים דברים שהיו רדומים בכלל. היו רדומים בכלל, או לא רדומים, או בכלל לא היו. לא היו ולא נבראו. ואתה, בגלל הפחד, עוררת אותם, החיית אותם, יצרת אותם. החזון איש, יש לו באמונה וביטחון, הוא מביא אמירה מאוד מאוד חשובה. טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים במושג הביטחון. שם הביטחון המשמש למידה מהוללה ועיקרית בפי החסידים, נסתובבה במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם, ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכים בעתיד, כן יש שני דרכים, אחד טוב ואחד רע, מה חובתך להאמין שבטוח מה יהיה? שיהיה טוב. בטוח יהיה טוב. אומר החזון איש, זה לא ביטחון. זה לא ביטחון. ואין הוראה זו בביטחון נכונה. שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע. כי מי יודע משפטי השם וגמולותיו יתברך. אבל עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם. וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו יתברך. זאת אומרת, מה זה הביטחון המלא? הביטחון המלא זה כשבן אדם בא ואומר אין מקריות. הכל ממנו יתברך. כשאדם חי בתפיסה הזו, הוא הרבה יותר רגוע, כי הוא יודע למה בן אדם לחוץ. בניגלה בן אדם לחוץ, כי לך תדע, אולי עכשיו פלוני יחליט לפגוע בי. אולי אני לא יודע מה, אני נכנסתי פה לזה, אולי אני עכשיו אדבק באיזה מחלה, לא יודע, משהו שיגעון. אבוא מישהו יגיד, עכשיו יש פוליו. הפוליו פורץ עכשיו, נכון? שוב פעם. מתחיל לפרוץ עכשיו, כבר פחות בצמצום. אז אני לא יוצא עם הילדים. אני לא יוצא עם הילדים החוץ. אדוני, לך תעשה חיסון כמו בן אדם, תתנהל בצורה בריאה, ושלום על ישראל. אמרו לך עכשיו לא לצאת? אתה עכשיו לא צריך להיסגר בתוך הבתים, בתוך הזה, אלא יש התנהלות איזה. ואם קרה ולא עלינו, ילד יצא וחלה בפוליו. אני עשיתי את ההשתדלות שלי. הקדוש ברוך הוא בסוף החליט להביא את החולי, הביא את החולי. הביא את החולי. לא כל מה שאנחנו רוצים שלא קורה, זה אומר שעכשיו כביכול קודש בריך הוא טעה. התפללנו הרבה, שהרב שטרנברג יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. אבל מה לעשות? הקדוש ברוך הוא החליט אחרת. לקח תלמיד חכם, עצום, עצום, שאני לא יודע אם יש לו תחליף היום, בעמקה, בלימוד בעיון, בנוסף לדבר הזה, בהספדים, כולם דיברו על הארת הפנים הגדולה שהייתה. באמת הארת פנים גדולה. אני לא זכיתי ללמוד, לא זכיתי ללמוד אצל הרב מרדכי, אבל צריך לדעת, זה כמו שאמר אתמול רב אושר וייס, אז הוא אמר דבר יפה, הוא אמר, נלקח מאיתנו שר וגדול. הוא אמר, גדול זה במשמעות של אדם גדול, בלי קשר לציבור, הוא אדם גדול. אדם גדול ביראת שמיים, אדם גדול במידות, אדם גדול בלימוד תורה, אדם גדול. אבל שר זה גם אדם שיש לו השפעה ציבורית. צריך לדעת, מדובר פה בתלמיד חכם שהעמיד רבבות של תלמידים. רבבות. רמים בעולם הישיבות, כל מי שרם בעיון, הרבה מאוד מאוד עברו אצלו. עברו אצלו תחת, אצלנו בישיבה יש כמה וכמה רמים שספגו מתורותיו ומעבירים, מנחילים את זה הלאה. הרב יעקב ידיד שהיה פה, הרב שחור שמעביר, הרב נוחם, הרב שחר שלמד בגבעת שמואל, היה שומע אותו קבוע. קיצור, העמיד המון תלמידים. אז באמת הפסד גדול. אז התפללנו, וקודש בריך הוא חשב אחרת. זה מה שהיה צריך לקרות. מה שצריך לקרות קרה. אדם שחי בתודעה, שקודש בריך הוא זה שמנתב את הספינה.
מה?
לא, רגע, אנחנו נכנסים פה לסוגיה אחרת, אנחנו נכנסים לסוגיה אחרת. א', בכוח התפילה ניתן לשנות גזרות, זה א', ניסינו לשנות ולא הצלחנו, אבל אמרנו שהתפילה אין לה כוח השפעה, חס ושלום, ודאי שבכוח התפילה לשנות דברים. למה הקדוש ברוך הוא עשה את האימהות הקרות? כי היא טבעה לתפילתן של אימהות. ודאי שיש עניין בתפילה. קודש בריך הוא מביא עלינו איסורים לא עלינו, כדי לחבר אותנו אליו, כדי שנפנה אליו. אז הרבה פעמים אנחנו לא מתעוררים בזמן, אז לא עלינו, בן אדם צריך לחוות איסורים, ולפעמים באים על אדם איסורים, למרות שהוא צדיק וירא שמיים ומתפלל, וכל החיים יש לו קשר עם קודש בריך הוא, כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה. נקודה. אני לא נכנס לזה כי זה לא הנושא. הנושא הוא לא תפילה. המקום שבה שלמה המלך מבקר את הפחד, הוא קורא מפורש לפחד המבוקר, מה שהרב זצל קרא לו הפחד הנפרז, חרדת אדם ייתן מוקש ובוטח בהשם יסוגיו. החרדה הזאת, אומר המלבים, והגם שם שאמר למעלה אשרי אדם מפחד תמיד, בכל זה החרדה שמורה הבעלה הפתאומית, זה ייתן מוקש. החרדה זה כשאדם מתנהל בצורה לא בריאה מהפחד. אדם מתנהל בצורה חולנית. אדם כל הזמן נמצא באטמוספירה של פחדים. כל היום אין לך חטא גדול מהדבר הזה. אין דבר גדול מהדבר הזה שמשחיר את ריבונו של עולם. ולכן הדבר הזה הוא כל כך נורא וכל כך היום. אנחנו חיים בעולם טוב. עולם שיש בו המון חסד. עולם שיש בו הרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות. חיים בעולם טוב וצריך לחזק את התפיסה הזו. תמיד אחד מהעצות החינוכיות שאומרים להורים כלפי ילדיהם שיש להם איזה קושי עם איזה ילד, אז מה אומרים להם? עכשיו שבוע מה אתם עושים? אתם רואים רק את הדברים הטובים. אל תעירו על הדברים הרעים. אל תעירו. קחו פתק, תסתובבו בכיס. כל דבר טוב שהילד עכשיו עושה, אתה כותב על הפתק. יש עכשיו לבן שלי מבצע בבית ספר. כל ערב הוא מגיע אליי, שואל, אבא, שמחתי אותך היום? אמרתי לו, עוד לא, אתה יודע איך תשמח אותי? רוץ למיטה. בינתיים זה עובד לי. בינתיים זה עובד לי, אני צריך להתקשר למוסד החינוכי, להגיד לו אם אפשר להאריך את המבצע. אם אפשר להאריך את המבצע, זה עובד. אז להסתובב זה, כשאתה מסתכל בעין טובה על בן אדם, זה פשוט שזה גורם לו להיות יותר טוב. זה פשוט. וכשאנחנו נסתכל על העולם המתוק שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, עולם שכולו מחמדים, בצורה בריאה, בצורה טובה, אנחנו נראה שיהיה לנו המון טוב. לא רק במחשבה, במציאות. עכשיו, בוא ניתן כלי אחד. כלי אחד שאולי יעזור לנו להתמודד עם הפחד. יש ספר מאוד נחמד, קשה מאוד להשיג אותו. הספר נקרא למי קראת החתול. הספר הזה כתב אותו הרב מאיר גור, הוא אחד מהמרצים של בהידברות. מי שרוצה להשיג את הספר הזה, ספר דק, דקיק, קטן, ספר שנותן כלים איך לחזק את הדימוי העצמי ואת הביטחון העצמי. והספר הזה ניתן להשיג אותו במשרדי הידברות שם בפתח תקווה. לא זוכר איזה רחוב שם, ליד רחוב ז'בוטינסקי. יכול להיות, אפשר להזמין. למי קראת החתול? מקור 20. לא משנה למה הוא קרא לספר הזה, אבל ביסוד הוא לוקח את החתול שהוא משפחת הנמרים, בעל חיים מאוד פחדן, אבל כשאתה תעיז להתעסק עם הגורים שלו, מה הוא הופך להיות? הוא הופך להיות נמר. אף אחד לא מעיז להתעסק עם חתול, להגיע לגורים כשהחתול נמצא ליד. הוא פותח את הציפורניים, את הפה, עושה לך קולות, עניינים, אתה תופס את הרגליים ובורח משם. פתאום אתה נהיית חתול והוא נהיה אריה. אז הוא שואל למה, לא משנה, אני לא נכנס לזה, אני מביא רק כלי מצוין שהוא מביא, שהכלי הזה פועל ועובד. היסוד של הדברים, הוא כותב ככה, למה שאדם יחשוש לדוגמה, לעלות על במה ולדבר בפני קהל? למה שאדם יפחד לפתוח עסק שהוא רוצה לפתוח? או אולי ליצור מערכת זוגית שהוא חושק בה? אם מדובר במטרה שמאוד מושכת את האדם, אז ההיגיון אומר שהוא ירוץ ויבצע אותה וינסה בכל כוחו להגשים אותה. אנחנו רואים אצל הרבה מאוד אנשים דווקא התנהגות הפוכה. יש להם חלום, אבל הם נמנעים מלהגשים אותו. למה? יש למישהו רעיון מה הסיבה? אתה רואה אדם שמאוד מאוד רוצה להתחתן? לא מצליח. לא הולך לו. הוא לא מפחד להיכנס, לא, זה אחד אחר. למה הוא מפחד? אני אתן דוגמה, למה הוא מפחד מלהתחתן? מוסד הניסויים נראה לו מאוד חווייתי, אבל מאוד טוב, הוא מאוד מאמין בזה. אבל בחוויה שלו, עולם הניסויים הוא עולם כובל. אם אני כרווק הייתי יכול לעשות מה שאני רוצה, ואף אחד לא יכול להגיד לי שום דבר, אז כאדם נשוי, הלך תדע מה יהיה. עכשיו, כמה שהוא חושב בצורה חיובית על מוסד הניסויים, כיוון שיש לו חוויה, בחוויה זה מצטייר לו כדבר שלילי, הוא יפחד ממנו. פחד זה רגש. חוויה זה רגש. כשיש לך רגש שלילי כלפי משהו חיובי, אתה תפחד לעשות את הדבר החיובי הזה. אז מה הפתרון? הפתרון הוא ליצור חוויה חיובית. כשאתה בא, יש בן אדם, יכול, אחת הדוגמאות שהוא מביא, לא הבאתי את זה פה בדף, אבל אחד הדוגמאות שהוא מביא, אישה שרוצה להיות מנכלית חברה. אבל היא לא אוהבת להסתכסך עם אף אחד. היא בתוך תוכה אומרת לה, בתת מודע, אם אני אהיה מנכלית חברה, מה זה יצריך אותי? זה יצריך אותי לפטר אנשים. זה יצריך אותי לעשות הרבה דברים שהיום אני לא מעיזה לעשות כדי לא לפגוע בהרמוניה הכללית שיש. אז מה קורה? הכל בתת מודע, לא במודע. היא מפחדת מלהיות מנכלית. היא מאוד רוצה, אבל היא מאוד מפחדת מזה. הפחד משתק אותה ולא, ומונע ממנה לעשות את המשימה הזו. ואז מה היא תמיד מרגישה? אני לא ממצא את עצמי. אני לא, זה דוגמה, עוד, את אותו דבר צפור על הגבר, לא משנה. אותו דבר על ניסויים, אותו דבר אחד שבא לדבר לפני קהל. יש לו מה להעביר. יש לו דברים חשובים לומר. הציבור יקבל מזה. אבל בחוויה שלו, מה יקרה לו כשהוא יעמוד מול 100 איש? הוא יתחיל להתבלבל. זה יתחיל לא לעשות. המון אנשים, קשה להם לעלות להיות חזן בדוכן. המון אנשים. למה קשה להיות חזן בדוכן? כי לעלות לטבעה, סליחה, דוכן זה הכהנים. קשה להם לעלות לטבעה, למה? כי אולי יהיה פדיחות שם. ואולי אני אתבלבל. ואולי אני פה, ואולי אני שם. אבל זה, המניין תקוע עכשיו, אין חזן. רבע שעה כולם מחכים שמישהו יועל בטובו לעלות. כולם מחכים. אז זה טוב לעלות עכשיו להיות חזן, נכון? לא גייבה. לא מדבר ראש השנה, יום כיפור, חזנים, עושים... לא על זה אני מדבר. מדבר בן אדם שעכשיו להתפלל, שהתפילה תתנהל בצורה תקינה, בצורה מתוקנת. לא, נשארים במקום. למה? יש פחד... פחד, פחד מה יקרה. עכשיו, איך אני מתמודד עם הפחד הזה? כלי מאוד מאוד טוב שעכשיו הזכרנו, זה בוא תשנה את החוויה. תגיד להפך. החוויה תהיה שעכשיו הציבור מאוד ישמח מהדבר הזה. אני לא רוצה להגיד, יש לו חשש שאני אתה, אני לא אתה. לנסות להעביר את זה לחוויה, לתרגם את זה לחוויה טובה. חוויה טובה ככל שנתרגם את החוויה לדבר טוב. אדם שחווה חוויה קשה בסיטואציה מסוימת, זה יהיה לו עוד יותר קשה. למה? כי להילחם בחוויה שכבר הרגשת, זה הרבה יותר קשה. זה מה שנקרא טראומה. פוסט טראומה. אדם כבר היה בסיטואציה, עכשיו הוא נמצא, זה מאוד 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 קשה לצאת ממנה. צריך למצוא את הדרך. איך לצאת? אבל בואו ניקח את הדבר שאנחנו עוד נמצאים, אנשים מאוד מפחדים הרבה פעמים מדברים שהם בדמיון שלהם יצרו איזה חוויה לא נכונה. תשנה את החוויה, תסתכל באור חיובי ותראה שאתה מצליח להתגבר על הפחד. ניקח דוגמה אחת מהפרשה, מעשה שכם, מעשה שמעון ולוי בשכם. היה שם מתח בין יעקב לשמעון ולוי. נכון, יעקב עובר להם, אחרתם אותי לאבישייני, והם אומרים לו, הכזונה יעשה את אחותינו? אומר האור החיים הקדוש, הוויכוח היה, אבא, אתה טועה הם לא אמרו לו, אתה טועה, אבל החוויה שעכשיו אחרי המקרה הזה, כולם יבואו להתנכל אלינו, היא לא נכונה. בוא תשנה את ההסתכלות, להפך. כולם ידעו. אנחנו לא עשינו את זה סתם, אנחנו עשינו את זה בעקבות אונס. פגעו בדינה. אז כולם יודעים שמי שמתעסק עם משפחת יעקב אבינו, חבל לו על הזמן. כמה פסוקים אחרי זה מה אנחנו רואים? שהם עולים לבית אל, מה? התארו והחליפו סמלותיכם, מה כתוב ההיא? חיטת אלוהים. כולם רעדו מפחד שהם עברו. בנקודה הזאת שמעון ולוי צדקו. יעקב אחרי זה מוכיח, אני לא בא לומר מי צדק בוויכוח הזה. יש מחלוקת, מחלוקת מאוד מאוד גדולה. אבל לראות מעשה שבן אדם עושה, בלי שום חשש, למה? כי בחוויה הוא תרגם לו שהמציאות הזאת רק תביא דברים טובים. לעומת יעקב שחיכה שבניו יגיעו מהשדה. יעקב לא ניהל פה את האירוע. הוא לא ניהל את האירוע. כי בחוויה שלו, העסק פה הולך להיות קטסטרופה אחת גדולה. והחוויה הזאת היא משפיעה על כל ההתנהלות. היא גורמת לנו את הפחד. אם אנחנו שואלים איך אפשר לשלוט על הפחד, האמירה היא תשלוט על החוויות שלך. תתרגם את החוויות בצורה נכונה, ואתה תראה שלאט לאט אתה מצליח לעבוד על הפחד. הנקודה הזו היא חשובה בחיים, היא קריטית, והיא באמת פועלת ועושה. בעזרת השם, שיהיה שבת שלום לכולם.